אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 775, בעוד כף ב'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קו COIL, ושאלות נבחרות, אנחנו נשאל כאן, במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעמוד 775, עוד כף ב'.
אז מה הוא אומר לנו כאן? עד כה הוא אומר שאם זכינו לשמה, אנחנו צריכים ללמוד כל חלקי התורה, כי הם נותנים לנו אפשרות לראות את המציאות בצורה רחבה, בכל הדומם צומח חי מדבר השכבות שלה כנגד הוויה, כנגד ארבע בחינות דור ישר, ולכן התלמיד חכם הוא חייב ללמוד כל החלקים האלו, כדי להרגיש את כל המציאות, כל המערכת, כל עבודת השם במלואה, איך שהיא מתרשמת בו. כי איפה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים בתוך כל אחד, בתוך החיסרון שלו, כמו שאנחנו תופסים את המציאות בתוך הרצון שלנו. ולכן, כדי לעורר כל השכבות הללו וכל עבודת האור בתוכם, אנחנו צריכים אז לקבל את האור המחזיר למוטב במלואו, שפועל גם כן על כל השכבות בהתאם לזה, או במקרא, או במשנה, או בתלמוד, או בספרי הקבלה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את זה בכל הדלת שפות ומכל המקורות, גם חיצוניים, גם בפנימיים. עכשיו, גם צריכים להבין שעניין עניין הפרדס הוא עוד ידבר לנו, שזה לאו דווקא, פרדס זה עניין רב גווני, זה לא סתם פשט רמז דרוש סוד שאנחנו חושבים בעולם שלנו שיש לכולם. קודם כל, פרדס זה דלת בחינות דור ישר. פרדס זה שם ההוויה. פרדס זה 10 ספירות ומילואם. פרדס זה, זאת אומרת, כל העובי של הרצון לקבל, שיכול להיות מותם לאור בכל מיני צורות משלו, כן? שאם אנחנו מתקנים את כל הדלת בחינות האלו לגמרי, נגיד בגמר התיקון, אז בכל זאת יש פרדס, כי בכל אחד מדלת בחינות האלו אנחנו מבירים את האיכות, חיבור, ובשמו אחד בצורה שונה, בהתאם לדומם, צומח חי ומדבר, ואפילו שהם כולם מחוברים יחד, כל הבחינות האלה, והגענו לעולם אינסוף, בכל זאת יש הבדל בכל רצון ורצון, כי רצון הגולמי הוא שייך בכל זאת, הוא מחולק לדלת דרגות האביות, וזה לא משתנה. אני הוויה לא שיניתי. ולכן בכל זאת גם שם יש את הפרדס הזה, שהאור שמתגלה בכל רצון ורצון, מדומם צומח חי מדבר, היינו שורש, מהשורש שמתגלה א', ב', ג', ד', רצונות, שבמלכות די אינסוף, בכל זאת שם יש דלת אופנים, שבכל אופן ואופן מתגלה האור בצורה אחרת. הבורא מופיע בצורות י' ק' ו' ק'. בלי השם הזה אנחנו לא יכולים לתפוס אותו. אנחנו תופסים אותו בכל זאת בצורה שכוללת, מורכבת מארבע הוויות, מארבע איך להגיד, הופעות האלו. זהו. ולכן פרדס אנחנו צריכים להבין שזה מגיע לנו מהמבנה הפנימי של הכלי, שזה הוויה, שזה ארבע בחינות, ולא שאחר כך זה הכל מסתדר והכל הולך לפשט. ודאי שאנחנו מגיעים לפשט, ששם זה הכל, הכל ממש פשוט, ואור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל גם בו, בכל זאת, זה בגלל שישנו הפרדס הזה, ישנו הנרנחי. כן? אז לכן אנחנו עוד נדבר על זה, אלה מה שלענייננו, לכן אנחנו כשלומדים חייבים גם כן, אבל הוא אומר לא לסתם בן אדם, אלא מי שמגיע ללשמה, שמתחיל כבר לזהות השוויון בין אורות לכלים, שכלי שלו נעשה כאור ועוד כלי נעשה כאור ועוד כלי נעשה כאור, זאת אומרת תיקון הרצון נעשה על מנת להשפיע, כמו האור על מנת להשפיע. אם מגיע הוא לכאלו כבר תיקונים, אז שרצונות שלו נעשים כמו האור, אז הוא צריך ללמוד את זה בצורה כזאת שכל הרצונות שלו, שבתוך סך הכל רצון הכללי, גם ששייכים לדומם ולצומח ולחי למדבר, כולם הם יעברו את התיקון הזה בהתאמה לאור. ולכן הוא חייב ללמוד את הפרדס. מה שאם כן, אנחנו לא יודעים בכלל איזה פרדס ואיזה כלום. בשבילנו זה עדיין, אף רצון לא נכנס להתאמה לאור, ולכן זה לא בעיות שלנו. לכן הוא אומר, באופן שתלמיד חכם עוסק בתורה לשמה, צריך שיעסוק בתחילה וכו' וכו'. ואז הוא מתחיל את העניין שלו. ועכשיו בעוד ועכשיו כשאנחנו מדברים על הקושי להגיע לכל היישום הזה של לשמה, אז הוא אומר ש זה לא קשה, אלא יש כאן איזה תנאי שנקרא עירה. ושוב אנחנו נתקעים כאן בבעיה של ההגדרות, אנחנו לא יודעים מה זה עירה. אני מפחד, אני מפחד. יש הרבה דברים שאני מפחד, אני אשא הכל רצון לקבל. רצון לקבל יכול להרגיש תענוגים, יכול להרגיש ביטחון, יכול להרגיש ריקנות, היינו עד היסורים, וחוסר ביטחון. כן? זה הרצון לקבל, ומי פלוס אינסוף עד מינוס אינסוף, יש לו ממילוי שלם ועד ריקנות, ממש יש לו כל ההרגשות האלו, ובהתאם לזה ההתפעלות מהם. לכן לא מובן למה זה נקרא עירה. כן? אצלי עירה זה שאני לא יפסיד, שאני לא אקבל מכות וכו' וכו'. מה כאן נקרא עירה? לא מובן. עירה אצלי, האם אני אקבל מה שאני רוצה. זה בדרך כלל עירה. כן? אני רוצה שיהיה טוב, חום, ביטחון, מילוי. כן? זהו. אז צריכים אנחנו עכשיו לברר את זה. עכשיו, הוא גם כן נתן לנו תנאי, שתלמיד חכם שלומד נכון, אז מגיע למאור מחזיר למוטב תוך כמה זמן, כן? זה נקרא סימן יפה, שמגיע לי לשמה. כן? זהו. ולכן, כדי להגיע לי לשמה, צריכים להצטייד קודם בעירה. תקרא בכל זאת, והראיה, בטור א', למעלה.
והראיה שהביא מתלמיד שלא ראה סימן יפה, היא עוד יותר תמועה. וכי אמרו חז"ל שיניח משום זה את לימוד התורה, חס ושלום. אלא ודאי להזהיר אותו להסתכל על דרכיו ולנסות אצל רב אחר או במסכת אחרת.
כי בשביל מה הוא חי? כולם חיים כדי להגיע למטרה פשוטה. כן? למטרה אחת. להגיע להזדהות עם הבורא, לדבקות. זאת מטרת החיים, בשביל זה אנחנו נמצאים בהשתלשלות העולמות כאן בעולם הזה. אז אם אנחנו מדברים על מטרת החיים, אז איך יכול להיות שאני אעזוב משהו, שאני אעזוב את הדרך, אז בשביל מה אני חי? זאת אומרת, זה יותר גרוע מלמות. אם אתה מת, מת. אבל אם אתה חי ולא עושה כלום, אז אין מצב יותר גרוע. אין? שלא להשתמש בחיים. ואז?
אבל ודאי לא בשום פנים לעזוב התורה חס ושלום, ואפילו תורת הנגלה.
כן, כי בכל זאת אתה באיזושהי צורה שייך ומתקדם, ואפילו שהוא הולך אולי אחורנית באיזושהי צורה, אבל זה הביא אותך בדרך עקיפין לקראת המטרה.
ועוד קשה הן בדברי הרחוזל והן בדברי הגמרא, דמשמע מדבריהם שצריך האדם לאיזו הכנה והצטיינות מיוחדת כדי לזכות בחוכמת התורה. ולא אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. הרי שאין צריכים כאן לשום מצטיינות מוקדמת, אלא רק בסגולת יראת השם וקיום המצוות בלבד זוכים לכל חוכמת התורה. אכן, אם נשים לב לדבריו ז"ל, הם המתבארים לפנינו כעצם השמיים לטוהר. כי מה שכתב, מוטב לו שיניח את ידו הימנו, אחר שבחן מזלו בחוכמת הנגלה, אין הכוונה על מזל של חריפות ובקיאות, אלא, כמו שבארנו לאל, בפירוש, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין.
זאת הנקודה החשובה ביותר. האם אנחנו פותחים את הספרים, ספרי תורה? אין. ספרי תורה זה כל דבר שמדובר על הרוחניות בעצם, על השגת האלוקות, על פעולות הבורא כלפי הנבראים שממעשיך יקרנוך. וגם גמרא, גם משנה, גם תורה וגם ספרי הקבלה, כולם מדברים רק על זה, על פעולות הבורא, על פעולות האור, על הרצון. ושמתוך הפעולות הללו אנחנו יכולים לקבל התרשמות, רצון, חיסרון, תיקונים מאור מקיף, מילואים מאור ישר פנימי וכן הלאה. שהכל מדובר רק על זה, זה נקרא תורה. תורה זה נקרא פעולות האור על הרצון. ואם אנחנו הופכים את זה לאיזושהי בקיאות בפשט, מה שכתוב, אז ודאי שזה לא מספיק. גם לזה יש איזה ערך, אבל ודאי שהלימוד הזה בלבד הוא פסול. זה מה שהוא אומר, שאין הכוונה על מזל של חריפות ובקיאות, אלא כפי שביארנו, בשביל מה לומדים? בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. זה ההבדל. לכן זה נקרא דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. בלבייט זה מישהו רוצה לרחוש כמה דפים הוא יודע בעל פה ועד כמה שחריפות ובקיאות שלו בהם. דעת תורה זה לדעת האור שפועל בתוך המציאות, ודרך הפעולות שלו להכיר את הפועל בעצמו. אין? ממעשיך יקרנוך. אין?
כלומר שעמל ויגע בתורת הנגלה, ועדיין היצר הרע בתוקפו עומד.
כמו שהוא אמר שמצאנו כמה תלמידים, כן? שלא עזר להם כל כך עסק בתורה. ולמה זה? כי לא חשבו על התיקונים של היצרה, לא הרגישו בכלל את היצרה, הלכו על לדעת מה כתוב בלבד, בצורה השטחית.
ולא נימוח כלל, כי עדיין לא ניצל מהירורי עבירה. כמו שכתב רשי לאל, בבירור, בראתי לו תורת תבלין. ולפיכך מייעץ לו שיניח את ידו הימנו ויעסוק בחוכמת האמת.
זאת אומרת, מי שמרגיש, אבל שוב, זה מדובר על מי שמרגיש. מי שלא מרגיש, אנחנו לא נוגעים, אנחנו עוזבים, אנחנו לא מדברים עליהם. כל אחד שעוסק במה שהוא עוסק בתורה, שיעסוק. אלא אם אדם מגיע למצב שהוא מרגיש שהיצרה שלו בכל זאת, כל מיני הרצונות, המחשבות, הכוונות, לא מסודרות כלפי הבורא ב-100%, אין? אז הוא צריך לדעת שהוא נמצא במצב כזה מפני שעדיין לא השתמש במאור המחזיר למוטף. ישנה רק סיבה אחת שזה קורה. אין? לא תיקנת את עצמך, לכן אתה כך מרגיש. והרגשה הזאת זה הרגשה טובה, כי היא דוחפת את האדם לאמת, לתיקונים. אדרבה, הלידה הוא מגיע למשהו. אז הוא לפיכך מייעץ לו שהניח את ידו עמנו, זאת אומרת, מלימוד הקודם, שזה רק לימוד הפשט, לימוד על בקיאות וחריפות שבמה שכתוב בגמרא, אלא יבוא ללימוד דווקא ממקום אחר. למה ממקום אחר? כי כנראה שהוא לומד בגמרא, הוא לא יודע שהוא לומד על פעולות האור על, 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 על הכלים שלו, על הרצונות שלו. שכנראה שם הוא חושב באמת על הפרה וחמור החיצוניים, ולא על התכונות הפנימיות שבו. ולכן כדאי לו להחליף רק את המקור, לבוש. זה סך הכל מספרים על אותם הדברים, גם חוכמת הקבלה וגם הגמרא, רק ההבדל הוא בהעברה. ובשבילנו זה מאוד חשוב, כי אם אני לומד על שור, חמור, נזקים, כל מיני דברים, אז אני מהטבע שלי חושב עליהם, נמשך אליהם, כן? לטוב או לרע לא חשוב, אבל הם בראש שלי. מה שאם כן, אם אני לומד על הספירות עליונות ותכונות, אז אני חושב עליהם. זאת אומרת, תלוי באדם. אם אדם הוא יכול להחזיק בראש שלו, אפילו בזמן שלומד נזיקין, שמדובר על הנזק הפנימי כלפי רצון לקבל שלו, ששם זה שור ופרה וחמור וחקלאות ולמיניהם, והכל הנזיקים האלו, מה שעושה אחד לשני, מדובר על הפגעים בתוך הרצון שלו, זה אדרבה, תלמד ככה. בשבילך זה לא חשוב, אז מאיזה מקור אתה לומד? אבל אם אתה לומד על הספירות עליונות, מסכים, רצון, אביות, רשימות וכולי, מה שקורה שם, ואתה לומד את זה במצבים של שור וחמור ויתר נזקים שבחיים שלנו, אם הם לא משתווים לך, אסור לך ללמוד גמרא. כי אז אתה עדיין לא יכול לחשוב על המאור המחזיר למוטף בזמן הלימוד, ולסיר דעתו מהעיקר הזה, מהמאור המחזיר למוטף, זה כבר נקרא שאתה לא לומד תורה, שאתה כבר לא נמצא בכיוון התיקון, שכבר בשביל מה אתה חי. כן? לכן כל אדם ואדם, בהתאם אשר הוא נמצא, איפה שהוא נמצא, הוא לוקח לעצמו חלק כזה בתורה שיכול לכוון אותו לתיקונים. ולכן כתוב, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, שהוא מרגיש שהטקסט, העברה, הסגנון, ההתפעלות שלו הם כולם רק על מאור המחזיר למוטף. זה החשוב. חוץ מזה, כלום לא חשוב. אתה יכול לקרוא מהבוקר עד הלילה תהילים. אין בעיה. אם באמת אתה חושב בצורה נכונה על מאור המחזיר למוטף. זה בעיה גדולה בתהילים, דרך אגב, לחשוב על זה. אמנם שכביכול נראה לנו משטחיות שכולם מדברים רק על זה. שדוד המלך כל הזמן מבקש ובוכה, או ההפך, משבח להשם. אבל לכוון נכון הלב בתהילים, זה אנחנו נעשה את השיעור כזה. זה מאוד לא פשוט. קודם כל, ההבחנות שנמצאות שם הן מאוד עמוקות. אז לכן הוא אומר כך, שלפיכך מייעץ לו המרחו, שהניח את ידו עמנו מהפשט, ויעסוק בחוכמת האמת. היינו בחוכמת הקבלה, היא נקראת חוכמת האמת. למה היא נקראת חוכמת האמת? משום שקל יותר להמשיך המאור שבתורה בעסק והגיעה בחוכמת האמת מבהגיעה בתורת הנגלה. למה? והטעם הוא פשוט מאוד, כי החוכמת התורה הנגלית לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו בגניבה, גניזה, נזקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם, כן? לכוון דעתו ולבו להשם יתברך בעת העסק. כדי להמשיך המאור שבתורה, הוא חייב לכוון את עצמו, אחרת הוא לא ממשיך מאור. ובזה שהוא קורא על, על העולם הזה, ואיך מתפקחים השכינים, אישה עם בעלה, אדם עם הבהמה, או בהמות ביניהם, אז הוא לא מסוגל להחזיק את עצמו, שמדובר על חלקי הרצון שלו, שכך הם, הוא עוד לא נמצא בזה. מה שאם כן, כשמגיע ללשמה, אז הוא רואה שזה מדובר על זה. כי הוא נמצא כבר בתכונות השפעה. ובתכונות השפעה, אז הוא רואה שאפילו פשט מדבר רק על הפנימיות שלו, רק על הלב שלו, רק על הרצונות שבלב, ואז אין לו בעיה איפה ללמוד. ואז אנחנו שוב חוזרים לאותו מקום איפה שהוא אומר, באות יוטט, באופן שתלמיד חכם העוסק לשמה, צריך לעסוק מתחילה בחוכמת המקרא ומשנה ותלמוד, אז הוא מתחיל מזה, כן, ללמוד. למה? כי אז הוא מהחיצוניות ניגש לפנימיות. כי יש לו כל הכלים האלה לראות את ה, כמו בששליק, איך להגיד את זה? כמו בשיפוט, כן? שהוא ככה עובר דרך כל הדרגות האביות ורואה איך דצמח האלו, כן? איך הפשט רמז דרושות, איך שהם מביאים לו המערכת השלמה. שקשה וכבד מאוד בלימוד הפשט לכל אדם לכוון דעתו ולבו להשם יתברך בעת העסק כדי להמשיך המאור שבתורה. ומכל שכן לאיש כזה שהוא כבד וקשה בעיון התלמוד עצמו. יש כאלה שקשה להם, מה זה קשה להם? לפי השכל הפשוט. יש כאלו שנכנסים לטייפו העמיק, כן? כנראה שהוא היה בקי שם. זהו. יש כאלה אנשים שנכנסים לשם, הם אוהבים, הם נהנים, נזיקים, כל מיני כאלו הדברים ששם מדברים, ותופסים את זה בקלות. בשבילם השפת הגמרא היא שפה מאוד מובנת. הם קרובים לעולם שלנו. הם מסתדרים בדרך כלל עם עולם שלנו מאוד טוב. יחס בין בני אדם, בני אדם עם כל מיני צורות הטבע ומה שיש לנו כאן, ואז הם לומדים גמרא בצורה מאוד קלה, קל להם. ויש אנשים שלא יכולים לסבול את זה, מאוד מאוד קשה. לכן הוא אומר גם קודם, תלמיד שלא ראה סימן עד שיוכל לסבלו. איפה שהוא כותב כאן, באות יוטט גם כן. ואם האיש הזה היה כבד וקשה בעניין התלמוד, כן? מוטב לו שיניח את ידו ממנה, אחר שבחר מזלו בחומה זאת וכן הלאה. כן? שיש כאלו שמאוד קשה להם, ואלו שמאוד קשה להם, דווקא הם משתוקקים יותר משפת התלמוד לשפת הקבלה. נו, תמשיך.
אז אנחנו ב-775, טור ב', פסקה ראשונה, ואיך יוכל. ואיך יוכל לזכור עוד בשעת הלימוד בהשם יתברך? כי להיות העיון הוא בנושאים גשמיים, הם חס ושלום אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם יתברך בבת אחת. ולכן מייעצו לעסוק בחוכמת הקבלה.
יש כאן מקל, כמו שאומרים, מקל עם שתי קצוות. אם אני כל כך קל מגיע לגמרא ופותח אותה ונהנה ממה שלומדים שם, נזקים כאלו וכאלו ודנים ככה עם אופי של הדיין, עם אופי של עורך דין, אז כאילו יותר קל לי לגשת דרכה לפנימיות, לקבלה. כי אני בקלות תופס את התמונה הזאת, אני לא צריך כמו איזה איש קשה לו, אלו ככה מתייחסים לאלו, ואלו לאלו, ואלו לאלו, בדינים, ביחסים, בתנאים וכן הלאה. אם אני תופס את זה ככה בכללות, פותח את זה ופתוח את זה לפניי, אז כאילו יותר קל לי לחדור פנימה, כי התמונה הזאת ברורה לי ואני נכנס יותר פנימה. רק צריך לשוות את זה עם מה שקורה אחרי זה, עם הרצונות, עם הספירות. לא, לא הולך, כי הרצונות והספירות האלו הם כבר קשים לי, ואני לא רוצה להגיע אליהם דרך פשט הגמרא שכל כך מובנת לי וכל כך נמצאת לפניי מצד אחד. מצד שני, זה מושך אותי הצורה החיצונית הזאת, כי אני מבין אותה, אני מרגיש אותה, אני מלא בה, אני ממלא את עצמי. ולכן דווקא אנשים האלה שכאילו קל להם ללמוד גמרא, זאת אומרת מרגישים את זה קרוב לפי הטבע שלהם לליבם ולמוח, לעיון, הם קשה להם לחדור פנימה. ואנשים שקשה להם ללמוד גמרא מקבלים הנטייה לחדור פנימה, כי לא יכולים לסבול את הצורה החיצונית הזאת. וזה נקרא דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. אלו שלומדים בצורה שטחית נקראים בלבייטים, אלו שנקראים בצורה פנימית של לאור, כן, כמו התרנגול, הם נמשכים, נקראים שבדעת תורה. בבקשה.
אשר חוכמה זו לבושה כולה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז כמובן יוכל לכוון דעתו וליבו להשם יתברך בשעת לימוד בלי תורך. ואפילו הוא קשה העיון ביותר. כי העיון בנושאים של החוכמה והשם יתברך הם אחד. וזה פשוט מאוד.
העיון בפעולות הבורא והוא בעצמו זה אחד. כי עיון בנושאים של החוכמה, וחוכמה הזאת היא כולה פעולות הבורא, כן? פעולות האור על הכלים. כן? לא. והוא בעצמו הם אחד. כי הבורא, שוב, הוא מורגש אצלנו בכלים שלנו כבו אורה, בורא. ולכן ישנה טענה למה אנחנו כולו קוראים אותו קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה פרצוף, זה רמפין. אנחנו כשמגלים אותו, אנחנו מגלים אותו כבורא, בו אורה, שהוא מתגלה בכלים של המלכות. שאלות? קולה? לא.
אבל אותם אתה...
כשהתחלת לשבת לידי, אתה יותר חי. אני רואה. נו, נו.
אותם הטענות אפשר לטעון כלפי קבלה גם.
כן. ודאי. כלפי מי שלומד קבלה גם כן. שהם לומדים בצורה שטחית. כן? מה הקשר בין הרחמפין לזרמפין, ואבא ואימא, וככה וככה, בצורה שטחית לגמרי, ללא שום קשר לעצמם. שזה קורה בהם, שזה בתכונות שלהם צריך לפעול. נכון. ויש כאלה, זה מקובלים ירושלמים, מה שאומר בעל הסולם. שהם לומדים מה שכתוב ללא שום קשר לעצמם. אלה, מה קורה? אנחנו צריכים לדעת מה כתוב בספרים. ומה, חוץ מזה, חס ושלום. אם יבוא אליהו, אנחנו נדע. אבל אין כאן עניין של השגה. זה נקרא מקובלים ירושלמים. וכן, זו אותה הבעיה מה שיש בלומדי הגמרא.
אבל אפילו על זה אני שואל על שני דברים נוספים, על ספרים, נגיד ספרי זוהר, שגם שם קשה מאוד להתרכז על עיון בבורא, בפעולות הבורא ובספירות הזוהר שאנחנו קוראים, אלא להפך, נגיד כשאני קורא את בעל הסולם מטס, הרבה יותר קל להתרכז, למרות שאני לא מבין שם.
נכון.
הזוהר מדבר בשפת המדרש, גם כן. איך אפשר לקרוא אותו?
על זה בעל הסולם כותב, שלכן הוא יוסיף לזוהר את הפירוש שלו הסולם, שפירוש הסולם זה ספירות, עולמות, פרצופים, רשימות, מסכים, פעולות האור על הרצון. שיש לך במקביל, בפירוש הסולם יש לך במקביל, הטקסט של הזוהר עצמו מדובר, יש שם גם כן עדרה רבה, עדרה זוטה, ספרא דציניותא, יש לך חלקים בזוהר שמתוך המקור של הזוהר, כמו שכתבו רבי שמעון ותלמידיו, אז כתבו את זה בשפת הקבלה, אין? בספירות ופרצופים, כמו שאנחנו לומדים בתעס. אבל כל הזוהר ודאי שכתוב כשפת המדרש, כן. אבל כדי לתת לנו את השכבה סנדוויץ', כן, לתת לנו במקביל לזה עוד פירוש של המדרגות, בעל הסולם כתב פירוש הסולם, ואז אנחנו יכולים כאילו להשוות זה עם זה, להיות גם בזה וגם בזה. ולכן בזה הוא יוסיף לעזור בעצם יכולת להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת לכל התמונות שהזוהר מביא לנו. שאנחנו כל הזמן נחזור להבנה שמדובר בפנימיותנו, ולא באיזשהו דמויות חיצוניות שכמו שנראה בשטחיות מהטקסט הזוהר עצמו. כן, זה בעיה. על זה הוא כותב. לכן הוא כותב לכן הוא חיבר פירוש סולם.
ועוד דבר לגבי סימן יפה, שלא ראה...
סימן יפה זה להגיע ללשמה.
אותה טענה כלפי קבלה גם כן אפשר לטעון.
ודאי, ודאי, כן. אין ספק. ואנחנו צריכים בזה לכן לדאוג שלא ניגע לריק. כן. אף אחד לא מובטח לו שבטוח יגיע למשהו. לא. ודאי שבכל זאת העבודה שלנו היא בכל זאת עבודה ונותנת תוצאות, והאדם נמצא כאן בהפצה, זה העיקר. התוצאה החיובית מההפצה זה בטוח. זה נרשם מה שלא תעשה. זה נרשם. זה כבר עשית. זהו. ואנחנו לא יודעים מה זה נקרא הפצה. כי, תראה, בוא נגיד כך, הפצה זה ב-100% השפעה. זה שאתה לא נמצא בהכרת הרוחניות בזה, אולי זה לטובתך? אולי אתה בזה דווקא העבד נאמן? שאתה לא מקבל כלום מהאדון שלך, רק מבצע את הרצון שלו? רק אתה אומר, לא, אני רוצה שכר, תביא לי גם כן לראות, להרגיש איפה שם, מה, מו. זה כבר קלקול יכול להיות על פני ההגיעה שלך בהפצה. כך אתה מפרסם שם השם בעולם, אתה רוצה שכולם יגיעו לפי כמו שמתוכנן לגאולה השלמה, לגמר התיקון, ולעצמך אין לך כלום, בסדר גמור. אולי להסכים עם זה בלב ונפש, ושום דבר לא לרצות, אז תתחיל לקבל. מושיקן.
אם אני מבין נכון, בעל הסולם מסביר פה גישה שאומר תורה נגלית. זאת אומרת, כמו שכל האמר על טס, אז ככה אני יכול גם להתבלבל במאמרי רבש. אם אני מפרש לא נכון, נגיד, הוא כותב שם על קנה לך חבר, אם אני מתאר חבר כמו חבר בעולם שלנו, אז זה גם נקרא אותה גישה מקולקלת. זה נכון או לא? תעשה לך רב, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, גם כאן יכול להיות בלבול.
אתה צודק, החבר הוא לא חבר. אנחנו מדברים על זה שהחברים שלנו זה לא החברים, אלא מדובר כאן על הפנימיות שלנו, שאנחנו צריכים להרגיש נקודות שבלב, הקשורות ביניהם, יחד, במערכת אחת, לתאר כמה שיותר בצורה שאנחנו לומדים מתוך לימוד מי אנחנו, מה אנחנו, לא בלבושים החיצוניים, אלה החלבון, אלה על הרצונות בלבד, שחוץ מרצון אין כלום, ומונחים שברצון. לומדים כך, נכון? אז יש גם בזה איזה בלבול, ופעם כך חושבים, פעם כך חושבים, זה הכנה, מה לעשות? אבל מדברים על זה. כן. בסדר?
כן, אז יוצא, אז מה העדיפות של שפת הקבלה על כל השאר שפות? כי גם שם אפשר להתבלבל, זאת אומרת, העניין הוא רק בגישה.
לא בגישה, בשפת הקבלה אני משתדל, מלמדים אותי בשפת הקבלה, מלמדים אותי איך נכון כמה שיותר אמיתי לתאר את המציאות. מציאות אחת. מציאות אחת. שאני רואה אותה בעיניים הפתוחות, המתוקנות, אני רואה אותם ככה, ארבע סוגי רצונות. א', ב', ג', ד'. ומה מתרחש בהם? וזה הכל בשבילי מציאות אחת. כמו עכשיו אני תופס מציאות אחת, שיש בה דומם צומח חי האדם. ארבע סוגי המציאות. אז אני רואה ארבע סוגי רצון. ואיך הם קשורים ביניהם, כמו שבאצלנו בעולם קשורים כל האלו השכבות. כן? ואז אני לומד אותם יחד כולם. אין אחד במקום שני. שיש לפני פרדס, זה לא נקרא שנעלם משהו מהם אחר כך והכל נעשה, נגיד, פשט. שאני עולה לעולם האצילות עם עולמות ביה, אז יש לי נרנחי, יש לי כל הכלים, יש לי כל האורות, ולא שאני מסיק רק אור היחידה וכל היתר אורות אין. הכל ישנו. צריך גם פלפל, קצת מלך, קצת זה, קצת זה. אני לא יכול רק לאכול בשר. אני רוצה גם סלט, גם לחם, גם השומה, זה. תזמין עוד קילו בשר. בשומה אתה צריך ליד זה סלט, צ'יפס, כל מיני דברים, שם ככה. חומוס, טחינה, מה זה לעומת הסטייק טוב? לא. חייבים הכל יחד. דן.
מה ההבדל בין מה שהוא כותב כאן על גניבה, גניבה, גזילה ונזקים, מה ההבדל בין זה לבין לדון חבר לקו זכות, חיבור בין החברים?
זה ישיר. ממי אתה גונב? ממי אתה, למי אתה משקר? מה אתה עושה את זה? רק ביחס בין בני האדם, רק ביחס בין הנשמות זה מדובר. אלה כל הדומם צומח וחי, זה ההכנה לבחינה ד', גם כן אצלנו דומם צומח וחי, זה הכנה לדרגת האדם, וכולם הם עולים ויורדים יחד עם האדם. שום, אבל אתה לא מבטל את זה, האדם גם כן לא מסוגל לחיות בלי דומם צומח וחי. גם בגשמיות אנחנו רואים, ברוחניות זה אותו דבר. לא יכולה להיות בחינה ד' בבחינות הקודמות. זה תת ראשונות, שמייצבים אותה, מביאים לאור בכל מיני צורות, התקשרויות משלו. כן.
הוא אומר שזה לבושים גשמיים, אז אני אומר שקנה לך חבר, תעשה רב, זה גם לבושים גשמיים.
גם לבושים גשמיים.
אז גם שם אני מתבלבל, גם פה מתבלבל. אז מה ההבדל?
זה אתה לא מתבלבל, אתה צריך רק לתאר את זה בצורה יותר ויותר ויותר טובה, שבמקום... שבמקום העולם הזה אתה תראה את הפנימיות שלהם. אני אומר לך, אני לא רוצה לספר על ככה על דיבור לפעמים שהיה לי עם רבש, שאנחנו תיארנו במקום העולם הזה הכוחות שנמצאים אחריהם. הכל התחיל מזה שהגענו בחזרה מהים, אני זוכר, ומגיע אני עם האוטו ליד המקום שלנו, שם בחזון 81, ושם נמצא הסוס, שם היו סוסים, חוות סוסים, היום שם כבר הכל בניינים, והם כאלה חכמים סוסים, הם מרוחצים על ה... על ה... הדבשה של פרח זבל, הוא נפתח והם אוכלים משם, ואנחנו זורקים משם הכל מסעודות, כן, שהיו לנו. כן, אז הוא אומר, תראה, זה מלאך. אני הסתכלתי אליו, הייתי 3-4 חודשים, איזה מלאך. סוס, אוכל זבל. הוא אומר, לא, זה מלאך. ואז אני התחלתי ככה להיכנס בו. במחרת ועוד ועוד. ללמד איך לראות אחרי העולם הזה כוחות שזה שאני רואה אצלי כאן ברשתית, כן, איך להגיד את זה, כן, ברשתית העין או במוח כאן במסך, שאני רואה את הכוחות האלו, הם כך מצטברים כמו במסך, כמו במוניטור, מצטברים לאיזושהי צורה, אבל זה לא צורה. הצורה זה רק כדי לתת לי איזה מין עיצוב שיהיה לי על מה לדבר, שיהיה לי איך להרגיש. אבל בעצם זה ביטוי של היחס בין מישהו משפיע, דרך איך שהוא משפיע, ועליי. יש כאן שלושת הדברים. יש המשפיע, ואיך שהוא משפיע אליי ומזמין בי את הצורה. אז אני עכשיו דרך הצורה הזאת צריך להגיע לאותו משפיע. מה הוא רוצה מהצורה הזאת שאני רואה? אני רואה עכשיו לפני סוס. מה הוא רוצה שהוא מראה לי את הסוס? אין? שילוב הכוחות, היחס שלו אליי, תגובה שלי דורש, איך אני אתייחס אליו, לסוס, ודרך הסוס אני אתייחס למשפיע הזה, למי שמביא לי את הסרט. אין? זה אנחנו צריכים ללמוד. עכשיו, זה שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו רואים את העולם בחיצוניות ולא בפנימיות, זה עוזר לנו מאוד. דווקא, זה לא לבלבל אותנו כמו שחושבים. זה עוזר לנו להגיע לתפיסה הרוחנית, שאתה צריך להתאמץ להעביר מצורה חיצונית לצורה פנימית את הדברים. אני מבטיח לך שאם אתה תתחיל לחדור לתוך החברים ולראות מקושרות נקודות שבלב ביניהם, אתה תתחיל מזה והלאה לזהות שכל העולם ככה נמצא בך. אתה תתחיל לראות. אתה תתחיל לראות קודם כל אחרי כולם שזה לא קודם כל לא דמויות, שזה רצונות, איזשהו מין אנרגיה, ככה איזשהו ג'ולה של אנרגיה, זה האדם, וכולם ככה, וכולם נמצאים באיזה צורות היחסים, ואיך אתה יכול להשפיע עליהם, ואיך הם יכולים להשפיע עליך. אתה לא תראה גופים, אתה תראה כוחות. גם כך אתה מתייחס לאדם כמו לכוח. גם כך אתה מדבר עליו, אתה מדבר בעצם על המהות שלו. אבל קצת יותר לבפנים. ודווקא זה שרואים העולם בחיצוניות ולא בפנימיות, זה כל הזמן נותן לנו ההבדל עד כמה שאנחנו עדיין לא הגענו לדבקות עם הסביבה. ברגע שנדבקים אליה במגע הראשון, כבר נעלם הבלבול הזה. כבר אתה רואה את בני האדם, אבל אתה מתייחס לגמרי לא לזה, אלא למהות שלהם. בוא נגיד כמו פסיכולוג, להבדיל, שהוא גם כן שמסתכל על בני אדם, הוא רואה את המהות שלו פסיכולוגית, כן? אוסף של הרצונות, מחשבות, נטיות, סטיות וכן הלאה. הפסיכולוג המקצועי כך הוא מסתכל על כל אחד ואחד. אתה מסתכל איזה יש לו שערות, איזה יש לו פרצוף, תראה איך שהוא מסובב ידיים רגליים. הפסיכולוג, אם אתה תשאל אותו, הוא ייתן לך תמונה אחרת לגמרי. הוא יספר לך על האופי, על הנטיות, על הבעיות של האדם. תשאל את הרופא איזה מומחה, הוא יגיד לך לפי הצורה כזאת ולפי הפנים ולפי האור ולפי הזה וזה, כנראה שיש לו בעיית הכליות, בעיית שם כבד וכן הלאה. אני זוכר אמי שהגיעה ארצה והיא רואה אצלי פתאום בטלוויזיה יצחק רבין מדבר, היא אומרת, מי זה האלכוהוליסט הזה? כרופא, כן? אני אומר, זה... התביישתי להגיד שזה ראש הממשלה שלנו. כן? היא אומרת, אלכוהוליסט, חזק. כי זה נראה לפי הפנים, מיד לבן אדם, לבן אדם שמבין. אתה מבין? אז כל אחד מסתכל מיד מההבחנות שלו. כן, לגלת.
כשאנחנו לוקחים את הדברים שאתה מלמד על העולם החדש היום, בלי להזכיר בורא, בלי להזכיר דברים אחרים, אלא כשמתייחסים לדברים שאתה מלמד על העולם החדש, איך להתייחס אליו.
No.
ואנחנו רוצים את הכוח הזה להעביר הלאה. מה היחס הנכון שלנו לדברים האלה?
תתחיל מצורה פשוטה, אני חושב. במקום בורא, טבע, הטבע. במקום נשמה, פנימיות האדם, רצונות שלו, כל ההבחנות שבו, ככה, מה שאנחנו קוראים כאן, בעולם הזה, הנשמה. במקום נצחיות, אפשר להגיד גם כן משהו, כי אדם נמשך לזה, הוא חושב על זה. אני לא חושב שישנה כל כך בעיה לדבר על כל העבודה שלנו במונחים של 99% וללא שמות הקדושים ובורא ונברא, כי בסך הכל אנחנו רוצים לקשור כל האנשים יחד, ושביחד הם מרגישים תכונת ההשפעה או הרבות, כן? ובתכונת ההשפעה או הרבות הם מגלים ממש מימד העליון של החיים שלהם, שנקרא אדם. שוודאי שכל העולם אז מורגש כמו אחד, קשורים יחד. כל בני אדם הרגישו את עצמם במערכת אחת. אין כאן בעיה, צריכים לאט לאט להיכנס לזה, במילים רכות, פשוטות, חנכנר על פי דרכו, אבל זה אותו דבר, אנחנו רק לא משתמשים במילים, בהבחנות שיכולים לבלבל אותם, לא יותר מזה, כן.
השאלה היא אחרת, איך אנחנו צריכים להתייחס להסבר שלך על הדברים שקורים היום בעולם החדש? לא באיזה מילים אנחנו נשתמש, אתה כבר משתמש במילים, אתה נותן את ההסבר הזה.
אני משתדל, אתה חושב שאני כל כך, אני כל הזמן משתדל ללמוד את זה, אבל זאת אומרת, איכשהו לשפר את עצמי כל הזמן. אני לפני ש... הולך לשיחה עם אורן שם, כן? אז אני עובר על הטקסט של בעל הסולם, שככה אני לא צריך, לא חשוב לי מה אנחנו לומדים כאן, זה כאילו מונח בי. אבל כשאני הולך לשיחה איתו, אז אני קורא טקסט של בעל הסולם, נגיד אתמול דיבר, לא אתמול, נגיד שלשום, כשם עברנו מתן תורה וערבות, כל מיני המאמרים האלה, אז אני עובר על הטקסטים האלו, ואני משתדל לתרגם לעצמי אותם בצורה יותר חיצונה. זה לא רגיל לי, כי אני רגיל לשפה משלי, כן? זה ודאי הרבה יותר קל לדבר בבורא, נברא, מציאות, כללות, שם כל החוקים, וגם לפי האופי שלי. אני נמשך לראות הדברים במערכת שלמה. בצורה מערכתית, ולא בצורה הזאת שבעולם שלנו, זה לא היה, אף פעם לא היה מעניין אותי. תמיד ברחתי מזה. אז ככה מוצאים. ואני אחרי זה שאני אקח לפחות רבע שעה חושב על זה, איך אני ככה יגיד, ככה יגיד, במקום זה, במקום זה. אבל אני רואה מה שבעל הסולם מצייר בצורה פנימית, ומשתדל לגשת לצורה החיצונית שבעולם הזה משורש לענף, ולדבר בשפת הענפים, בשפה שלנו, שאני רואה את הענפים, זאת אומרת את התמונה הזאת. זאת אומרת אני עוצר את עצמי מלחדור בפנים ולדבר בפנימיות, אלא להישאר בחיצוניות ועליו לדבר. ויוצא לי שאני לא רואה הבדל, זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים כאן פרדס. רק אני מדבר בתמונה החיצונה ביותר. מתכוון ודאי בזמן הדיבור על הכוחות הפנימיים. אז אני לא מדבר על הבמאי של הסצנות האלו שבעולם הזה, ועל משהו, תוכנה שלו, ועל משהו מתכוון, ואיך שהוא מפעיל את הבובות. אני מדבר על הבובות עצמם, איך שהם כאילו עושים את המשחק וחושבים שזה לא משחק. כלפי הבמאי זה משחק, כלפיהם זה, 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 זה חיים. כך אני עושה, אבל זה לא פשוט. כן. לאט לאט מתרגלים יותר. כן.
אנחנו רוצים לקחת את הטקסט הזה ולהדביק עליו, להוסיף לו שאלות ולהוסיף לו כל מיני דברים שמדענים אומרים וזה.
בבקשה, כן.
איך היחס הנכון לעבודה הזאת צריך להיות? כשאנחנו לוקחים את הדברים שלך, זה כמו שאנחנו לוקחים עכשיו בעל הסולם, או לוקחים רבש, או לוקחים...
לא,
כשאנחנו מוסיפים לזה משהו.
אני לא מתאמר להיות במקומם ולידם, זה בכלל מי אני. אז זה לא בגלל שאני רוצה להראות שאני צנוע, אלא באמת, כל אחד, גם כן בעל הסולם הוא בעל הסולם, ורבש זה לא הוא. ואני ודאי ש... אבל תראו דוגמאות מה שאני עושה מהביאור, תשתדלו להוסיף לזה ולעשות משהו. אני בעד שתנסו הכל. אני בסך הכל חושב שאתם תמשיכו את כל הדברים האלה, וכבר עכשיו תעשו אותם, אדרבה, זה יותר טוב. אני מעוניין שיהיו המון תלמידים וכולם יהיו בגובה. ודאי שצריכים. תנסו קודם לקבץ את החומר. אחר כך לשבץ אותו בתוך הטקסט הזה. אחר כך גם כן טקסט הזה אולי לשנות. העברית שלי היא לא יפה גם כן. היא לא צריכה להיות הדוגמה. ודאי שיש שם מסר פנימי מאוד חזק ושונה מכם בינתיים, לפי העוצמת הפנימיות, אבל לחיצוניים, לאנשים שנמצאים ממש במגע הראשון עם העניין הזה, אני לא חושב שזה חשוב כל כך. העיקר שהם ירגישו ללא מחיצות, שהטקסט, הופעת האדם, כל התוספות האלה, מוזיקה, קליפים, התרשמויות, הכל, יפעלו עליהם בצורה חיצונה יפה, טובה, רגשית יותר. כי אני עם הביטויים שלי, עם כל הצורה שלי, לא חושב ש... אני יכול להפעיל, להתפעל 1%, לא 99% נראה לי. כך נראה לי. אתה מבין? ול-99% צריכים באמת יותר קרובים לסלפס. למשהו שאדם יודע להופיע ולרומם ולרגש את הקהל. לכן, בפרט בשפות האחרות, לא כדאי שאני יופיע, שיופיעו שם נשים, אנשים האחרים, אפילו גבר ואישה, אם אנחנו מדברים על אומות העולם. אדרבה, עוד יותר טוב, בצורה עוד יותר ליברלית ויפה ומושכת, גם זה וגם זה. כך אני חושב, יכול להיות, לא פוסל. מדברים על החיים, מדברים על הבעיות, הרבה דוגמאות מילדים, ממשפחה, זה ודאי שיש מקום לזה. אני הייתי עושה מזה ממש הופעה, כאילו. השניים, שלושה, עם ילד, עם ילד, בלי ילד, לידם, עוד כל מיני כאלה דברים. מדענים, עם מישהו, מדענים, עם כמה תלמידים אולי. הייתי, אתה צריך לגשת, אתה צריך לעשות מזה שואו, אתה צריך לעשות מזה סדרות. אתה מבין? זה לא סדרת השיעורים. האדם צריך לבוא על זה כמו, כמו שהוא בא ככה להופעה, לסדרה שלו היפה. אחרת זה יישאר תחת המקל שהוא צריך לשבת ולראות את זה. מה יש לו מזה? זה חייב להיות מאוד מאוד ככה רך, יפה, מושך, עם אינטריגות, עם הסודות כאלה קצת, אתה מבין? כאילו איזה פלירט בפנים, איזה מתחן קצת, להשתמש בטבע האדם ולקשור אותו לזה. קצת לרגש, קצת ההפך, כאילו בדיחות, ואפילו ככה לצורה, מכל הבחינות. כן.
אז מה צריך להישאר מהטקסט, ביחס לטקסט המקורי שאתה
רעיון, מוצאים? רעיון הגולמי שעליו אפשר עוד להלביש הרבה דברים. זהו. צריכים להשתדל, ולזה צריכה להיות עבודה גדולה של כולם, אבל לא להסתבך. איך שאתם יכולים בינתיים לעשות, לעשות. לא ללכת על הגדול. עכשיו אנחנו עושים באופרה מזה, ולא יודע מה שם, מערכות שלמות כאלה, זה... לא. אלה מה שאפשר, עכשיו לערכה הראשונה, להכין וקדימה. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.